Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. עושים פוליטיקה. עם דפנה ליאל.
שלום לכם, אנחנו בעוד פרק של עושים פוליטיקה, ותחילה לבשורה משמחת, עושים פוליטיקה הספר, עכשיו גם בכל החנויות, אתם עדיין מוזמנים להזמין אותו גם באתר ידיעות ספרים, קוד קופון 6991, למי שעוד לא נחשף ושמע, מדובר בספר שמבוסס על הפודקאסט הזה, ועוד המון תוכן שטרם פורסם, ולמעשה נועד לעשות סדר בכאוס שקורה במערכת הפוליטית, לתת איזה מבט על ולהסביר איך בכלל מתנהלת הפוליטיקה ב-2022, מורה נבוכים אם תרצו. בסוף הפרק הזה הקדשתי כמה דקות לשאלות ותשובות ששלחתם לי על הספר. ועכשיו לפרק של היום. 36 ממשלות ידעה ישראל ב-74 שנות קיומה, אף אחת מהן לא דומה לזו של בנט. היום ננסה להסביר מדוע ממשלת בנט-לפיד כל כך ייחודית, במה היא שונה מממשלות מיעוט שקיינו כאן בעבר, ואיך זה עובד במקומות אחרים בעולם. איתנו דוקטור אסף שפירה, ראש התוכנית לרפורמות פוליטיות במכון הישראלי לדמוקרטיה. שלום אסף.
שלום שלום.
נשמע גם שני פוליטיקאים מנוסים מאוד בניהול קואליציות, את זאב אלקין מתקווה חדשה, ודוד ביטן מהליכוד, אבל קודם בוא ננסה להבין באמת מה כבר היה לנו, איזה סוג של ממשלות מיעוט היו כבר במדינת ישראל, מקרים שבהם הממשלה איבדה את הרוב המובהק שלה.
אז קודם כל לא היו הרבה ממשלות מיעוט או ממשלות שוויון בישראל, זה לא דגם נפוץ בישראל כפי שהוא נפוץ במדינות אחרות, אבל בהחלט היו כמה דוגמאות כאלה, שאפשר לחלק את הדוגמאות לשניים. הסוג הראשון והנפוץ יותר זה ממשלות מיעוט שקיינו תקופה קצרה יחסית, איזשהו דגם ביניים עד שהממשלה או הורחבה או בדרך כלל התפרקה. למשל, בממשלה השלישית, תחת דוד בן גוריון ב-1952, הממשלה הזאת הוקמה בתמיכת 65 חברי כנסת, אבל באוקטובר 1952, סיעת אגודת ישראל, המפלגה החרדית, החליטה שהיא עוזבת את הממשלה בגלל ויכוח על ענייני החינוך וגיוס בנות דתיות לצבא. ואז הממשלה מנתה 60 חברי כנסת. האם בן גוריון התייאש? לא, הוא ניסה להמשיך לקיים את הממשלה, אבל עד מהרה גם הסיעות הדתיות, המזרחי והפועל המזרחי, עזבו בגלל בערך אותן סיבות את הממשלה, ואז הממשלה התפרקה, דוד בן גוריון התפטר, וכהרגלו הוא די מהר הקים ממשלה חדשה, מבלי ללכת לבחירות, שהפעם הייתה ממשלת רוב. אותו דבר היה ב-1990, יצחק שמיר הרכיב ממשלה אחרי התרגיל המסריח, בתמיכת 59 חברי כנסת, זו הייתה ממשלת מיעוט ממש, אבל הייתה לו תמיכה מבחוץ של שני חברי הכנסת של מולדת, שעד מהרה הצטרפו לממשלה. היה איזה חודשיים שזו הייתה ממשלת מיעוט של ממש, עד שחברי מולדת הצטרפו לממשלה. ב-1999 ממשלת ברק הלכה והתפרקה, תוך שנה איבדה רוב פרלמנטרי די מרשים שהיה לה של 75 חברי כנסת, פרשו סיעות הימין, המפדל, ש"ס, ישראל בעלייה.
יותר מפלגות ממה שנשארו.
נכון, שינוי פרשה בסופו של דבר, מרץ פרשה, נשארו תוך שנה 32 חברי כנסת בלבד שתומכים בממשלה. הממשלה כן החזיקה מעמד עוד כמה חודשים עד שהבחירות הוקדמו בדצמבר 2000, אבל צריך לזכור שזה היה עידן הבחירה הישירה עם כללים שונים ועקרונות שונים של הרכבת ממשלה ותפקוד ממשלה. ממשלה יותר רלוונטית היא ממשלת שרון השנייה שקיינה בין 2003 ל-2006. הממשלה הזאת בזמן שהיא הייתה ממשלת מיעוט, רק בתמיכת הליכוד ושינוי ביחד 55 חברי כנסת, העבירה בכנסת את תוכנית ההתנתקות, בלי ספק אחת התוכניות המשמעותיות משמעותיות בהיסטוריה של מדינת ישראל, וזה בזכות רשת ביטחון, תמיכה מבחוץ שהעניקו לה מפלגות העבודה ומרץ. היא כיהנה כמה חודשים כממשלת מיעוט, אני חושב מנובמבר 2004 ועד מרץ 2005, משהו כזה, ואז העבודה הצטרפה בסופו של דבר לממשלה, וזו הפכה להיות ממשלת רוב.
אז היו לנו כבר בעבר סיטואציות זמניות של ממשלות מיעוט למיניהם, והייתה לנו עוד ממשלה אחת, אולי ככה הזכורה ביותר בתולדות המדינה, והיא ממשלת רבין, שממש כיהנה לאורך תקופה כממשלת מיעוט, אחרי שכמובן רבין ניסה לקדם את הסכמי אוסלו.
נכון, בעצם מדובר בשתי ממשלות שכיהנו ביחד מקיץ 93 עד 96, בחירות 96, כממשלת מיעוט. בהתחלה ממשלת רבין, ואז אחרי רצח רבין, ממשלת פרס. ממשלת רבין קמה בתמיכת 62 חברי כנסת, מהעבודה, מרץ וש"ס. אבל בקיץ 1993, בעקבות הסכמי אוסלו ההולכים ומתקרבים, ש"ס פרשה מהקואליציה ונשארו 56 חברי כנסת. איך בכל זאת הקואליציה הזאת המשיכה לתפקד ולהעביר כאמור את הסכמי אוסלו, בזכות תמיכה מבחוץ של שתי הרשימות, שתי הסיעות הערביות, חד"ש ומד"ע, שביחד מנו 5 חברי כנסת. בהמשך הצטרפו עוד 3 חברי כנסת לממשלה ממש, זו הייתה סיעת ייעוד, אם אתם זוכרים, של פורשי צומת בראשות גונן סגב, אבל זו עדיין הייתה ממשלת מיעוט, וממשלת פרס קמה מראש כממשלת מיעוט. בכל זאת הממשלה הזאת הצליחה לתפקד תקופה ארוכה, וגם להעביר לא רק את הסכמי אוסלו, אלא חוקים מאוד חשובים אחרים, כמו חוק יסוד חופש העיסוק ב-1994 וחוק ביטוח בריאות ממלכתי שמעגן את הזכות שלנו לביטוח בריאות ולשירותי בריאות. הממשלה הזאת עשתה צעדים מאוד מאוד משמעותיים כממשלת מיעוט.
העניין הוא שהיא לא באמת ממשלת מיעוט. זאת אומרת, היא ממשלת מיעוט בהיבט הזה שחלק מחבריה בחרו לא להצטרף לממשלה באופן רשמי, אבל הם חלק רשמי מהקואליציה, היו שם הסכמים קואליציוניים. זאת אומרת, ביומיום של החיים של ממשלת רבין היה לרוב. זה לא המצב בממשלה שמיד נגיע ונדבר עליה, ממשלת בנט הנוכחית. פה יש גם ממשלה שהיא בתוך הקואליציה במודל כזה. רם היא לא באמת חלק מהממשלה, היא יותר חלק מהקואליציה, וגם אין לה את המשענת הזאת שאתה מדבר עליה.
נכון, צריך להגיד שזה הדגם המקובל בעולם של ממשלות מיעוט. לא ממשלות מיעוט טהורות, אלא ממשלות מיעוט שהן בעצמן אין להם רוב בפרלמנט, אבל הן נתמכות מבחוץ על ידי מפלגות נוספות, וביחד כן יש רוב בפרלמנט. יש גם ממשלות מיעוט טהורות בעולם, למשל בקנדה היה, אבל זה דגם שמאוד מאוד קשה לתפקד איתו. נכון, אבל כן צריך להגיד שממשלת רבין, התמיכה מבחוץ של מד"ע וחד"ש לא הייתה דומה לתמיכה מבחוץ של רע"מ. היא הייתה פחות פורמלית מהתמיכה מבחוץ של רע"מ, אבל זה נכון שביחד היה להם רוב בפרלמנט. דרך אגב, התמיכה של המפלגות הערביות לא הייתה מובטחת לגמרי בכל הצבעה והצבעה. הם העניקו לממשלת רבין רשת ביטחון שאפשרה לה לשרוד, אבל אחר כך הם עשו שיקול נפרד ענייני בנוגע לכל הצבעה והצבעה. וצריך להגיד עוד משהו, והוא מאוד חשוב בהשוואה בין ממשלת המיעוט של רבין ופרס לממשלת המיעוט הנוכחית. כל ההתנהלות הפוליטית באותה תקופה הייתה הרבה יותר עניינית. לא רק הסיעות הערביות, אלא גם סיעות אופוזיציה אחרות, כמו ש"ס ואפילו הליכוד, בלא מעט הצבעות והצבעות חשובות, תמכו בממשלה אם הן חשבו שמבחינה עניינית צריך לתמוך בממשלה. למשל, חוק ביטוח בריאות ממלכתי עבר ללא מתנגדים. ההבדל הוא עצום לעומת הכנסת הנוכחית, שבה מפלגות הימין התנגדו אפילו לחוק האזרחות והכניסה לישראל, שבו הן תומכות לגמרי מבחינה עקרונית.
כן, הרבה השתנה באקלים הפוליטי, לא פחות מאשר במבנה. אז בוא נצלול קצת לממשלת בנט, וכאמור, יש לה מאפיינים מאוד ייחודיים. בוא נשמע איך מתאר אותה מי שאמור לנהל אותה בפועל לצידו של בועז טופורובסקי, חבר הכנסת זאב אלקין מתקווה חדשה.
בקואליציה כזאת צריך לעשות חושבים מה יעבור ומה לא יעבור. צריך גם לדעת לקחת סיכונים ולא להתרגש, כי למשל השליטה של הקואליציה כרגע בוועדות היא די מוחלטת. אופוזיציה אפילו עושה גול עצמי ולא מאיישת את הוועדות, ולכן גם אם משהו עובר במליאה שלא לרוחה של הקואליציה, אופוזיציה לא יכולה לקדם את זה אחר כך בכנסת. לכן מבחינה זאת זה לא כל כך נורא. מגננה לשחק קל. התקפה להעביר דברים שחשובים לממשלה זה יותר קשה, אבל הוכחנו שזה אפשרי. תפקדה כמו כל קואליציה רגילה.
וצריך לומר בצורה הכי ברורה שיש. כרגע זה מין לא לבלוע ולא להקים. מצד אחד, האופוזיציה לא יכולה להנחיל לקואליציה הפסדים. מצד שני, היכולת של הקואליציה להעביר חוקים תלויה אך ורק באפשרות שלה לקבל סיוע חיצוני מכל סוג שהוא. מישהו שלא מגיע, סילמן שמחליטה לא להרים יד נגד הקואליציה, או הרשימה המשותפת. אלה האפשרויות שנמצאות כרגע בידי הממשלה, ולמעשה סילמן והמשותפת מנהלות את המדינה.
ההבחנה היא הבחנה נכונה שאלקין עשה בין מגננה למתקפה. מבחינת מגננה, קודם כל האופוזיציה לא יכולה להעביר חוקים, מה גם שנדרש בכל אופן שיתוף פעולה בין המשותפת לימין שהוא בעייתי. האופוזיציה, וזה מאוד חשוב, גם לא יכולה להפיל את הממשלה או להחליף אותה. לגבי העברת חוקים, כאן באמת המכשול המרכזי. אם האופוזיציה כולה מתנגדת לעמדת הממשלה, הממשלה לא תוכל להעביר שום חוק. היא חייבת לגייס איזושהי תמיכה מבחוץ, או באמת של סילמן, או של הרשימה המשותפת.
אז בוא נשמע את אלקין מתייחס לשיתוף הפעולה הזה עם המשותפת, הנה.
אני במגרש הזה, את יודעת, הרבה שנים, והייתי יו"ר קואליציה, ולוויתי מקרוב ראשי קואליציה אחרים מהליכוד, תמיד כללים היו מאוד מאוד ברורים. אין שום בעיה, ואף יור קואליציה או שר אוצר מהליכות אף פעם לא ראה בעיה בלשתף פעולה עם ח"כים מרשימה משותפת בחקיקה מסוימת או בעברת התקציב. היו לא מעט סיכומים מהסוג כזה, אם בוועדת הכספים ואם במליאת הכנסת, כמו גם עם סיעות הבית האחרות באופוזיציה. תמיד כשמעבירים חקיקה ומעבירים תקציב, הרבה פעמים מנהלים שיח לגופו של החוק עם האופוזיציה, ויש סיעות שמגיעים איתם להבנות. אבל מצד שני, אני לפחות חושב שאי אפשר ללכת על הקמת ממשלה שתיקח את הרשימה המשותפת כמרכיב קואליציוני מלא, לא משנה בממשלה או רק בקואליציה, כי בסוף הפערים אידיאולוגיים הם עצומים.
אז זה מה שיש ליושב ראש הקואליציה לשעבר, דוד ביטן, לומר בעניין הזה.
אבל פה ושם היו חוקים שהם עזרו לנו, נגיד, היה חוק המרכולים, נגיד, שהם יצאו והעברנו את החוק. כן, יש דברים כאלה, אבל זה שיתוף פעולה ספציפי חד פעמי, לא קבוע ולא חלק מהקואליציה או תמיכה בקואליציה מבחוץ. לאור הדרישות של המפלגות הערביות, זה לא לגיטימי, ברור. זה שכל ממשלה שיש לה רוב היא לגיטימית, יש לה רוב, אבל לא בסיטואציה הזאת שאת קונה את הרוב בכסף ובתפקידים ובחוקים וזה באופן יומיומי. ולכן הם יפסידו את הציבור. והתוצאה תהיה שבאמת הליכוד לבד, עם המפלגות, יוציאו מעל 61. כל תקופה שונה. את לא יכולה להשוות בין התקופה של רבין, מה שהיה, לבין מה שקורה עכשיו עם ערבי ישראל. אין דבר כזה. רואים את זה. אנשים לא עיוורים. זה סיטואציות שונות, תקופות שונות. וגם להם זה לא מפלגה ערבית הרע. זה שניים, כל אחד מתחרה אחד בשני בכמה שלבקש יותר. בוא נראה, אני לא נותן להם הרבה זמן. בסוף הם ירימו ידיים.
צריך באמת להבחין בין שתי סיטואציות דומות אבל שונות. אם הממשלה תצטרך לדון, לשאת ולתת עם הרשימה המשותפת על כל חוק וחוק, והרשימה המשותפת תדרוש באופן לגיטימי מבחינתה הטבות מסוימות, תשלומים על כל חוק וחוק, זה יהפוך את המשילות לכמעט בלתי אפשרית. לעומת זאת, אם הרשימה המשותפת תקבל החלטה עקרונית שהיא מתנהלת בצורה עניינית ובודקת את כל הצעת חוק לגופה ומחליטה אם לתמוך או לא לתמוך, אולי בתמורה כן למדיניות כללית של הממשלה שפועלת יותר לטובת האינטרסים של הציבור הערבי או של הרשימה המשותפת כפי שהיא רואה אותם, התנהלות כזאת אפשרית, והתנהלות כזאת זו הייתה באמת ההתנהלות בתקופת ממשלות רבין ופרס בשנות ה-90. לא סחטנות על כל הצעת חוק, אלא כן איזושהי רשת ביטחון כללית והתייחסות עניינית לכל הצעת חוק, שברור שבנוגע לרשימה המשותפת יהיה אפשר להעביר בעיקר חקיקה חברתית אזרחית והרבה הרבה פחות חקיקה מדינית ביטחונית.
כן, אז נכון שהמשותפת רוצה ואומרת שזה מה שהיא עושה כרגע, היא זו שמחליטה מה כן ומה לא, אבל יש בכל זאת הבדל בין תקופת רבין לפרס, שהם אולי לא קיבלו פר הצעה, אבל הם קיבלו כשהם החליטו להיות הרשת ביטחון של הקואליציה, בתחילת הדרך קיבלו גם קיבלו, ולכן זו סיטואציות שונות ודומות. אז זה מה שיש לאלקין לומר להגנתו בסוגיית הסחטנות של המשותפת ומפלגות נוספות.
אני רוצה להזכיר לך שכשהייתה קואליציה של 61 לליכוד ב-2015, לפני ש... ליברמן הצטרף. שני חברי כנסת דאז, דודי אמסלם ואברהם נגוסה, הפסיקו להצביע עם הקואליציה, כי דרשו להגדיל את המספרים של עליית פלשמורה, ובסוף השיגו את זה למרות העלויות התקציביות הגדולות. גם מפלגות יכולות לשחות. אני הייתי יו"ר קואליציה במשך שנים, ואני זוכר מפלגות בקואליציה בינוניות או קטנות, אם אתה תלוי בהם, הם יכולים לדרוש הרבה דברים. לכן זה מציאות פוליטית רגילה, אתה מנהל מסע מתן, מצד אחד אתה צריך להיות נחוש ולא להיכנע לסחיטות, ומצד שני לדעת להגיע להבנות ולהתגמש איפה שצריך. יש חוק במדינת ישראל, הוא מאוד מאוד ברור. החוק רוצה יציבות, כן? בכלל, ציבור רוצה יציבות, מדינות נורמליות רוצות יציבות, שלא עושים בחירות כל חצי שנה או שנה, אלא עושים בחירות פעם בכמה שנים, רצוי פעם בארבע, כמו שזה צריך להיות לפי החוק הבסיסי.
הנה ביתן בעניין הזה.
החקים באופן טבעי מנצלים את המפלגות, והחקים מנצלים את הסיטואציה, בנושא של חוקים, בנושא של תקציבים, כמה אפשר לשלם ולהסתכל. זאת אומרת, הם מבינים שאי אפשר, ואז הם מסכימים להקדמת הבחירות. וגם הקואליציה הזאת היא בעייתית, שלא התקופה שרבין היה בממשלת מיעוט והחזיק מעמד. הייתה שם הממשלה הומוגנית. פה דווקא הממשלה הזאת, שמורכבת בהרבה מפלגות, היא בעייתית. כי ברגע שמישהו מימין נסחט, אז השמאל גם יעשה בעיות וגם יוצא גם כן לקבל תמורה. זה אותו דבר מהצד השני. לכן אני לא רואה אותם מחזיקים מעמד הרבה זמן. הייתה בחוק המרכולים, לא היה לנו בהתחלה רוב. חבר זה גליק. כלומר, למרות שהוא דתי והכל, הוא אמר, אני לא מצביע אם אני לא מקבל את הצעת חוק שלי בנושא של הסיגריות. לא עזר כלום, אבל הוא התנה את זה בזה. ואז קראתי לו, וניסיתי לשכנע אותו וזה לא, אז קראתי לליצמן. שליצמן התנגד, כולם היו בעד זה, אבל הוא התנגד. ובסופו של דבר הוא הסכים להתקפל.
היי, קוראים לי אלמה.
ואני טוסט.
ואנחנו רוצים להזמין אתכם, ילדים.
מבוגרים.
להאזין לפודקאסט חדש בשם אלמה וטוסט הולכים לאיבוד.
זה סיפור הרפתקאות מוזיקלי שבו אלמה יוצאת למסע חיפושים בעקבותיי, כלבה המתוק.
שאיכשהו פשוט נעלם רגע לפני חגיגת יום ההולדת שלי.
בדרך אלמה מגלה מה חשוב לה באמת.
וחייבת להציל את טוסט מתסבוכת איומה.
חפשו אלמה וטוסט הולכים לאיבוד באפליקציית ההסקטים המועדפת עליכם.
להתראות!
אין ספק שנקודת התורפה המשמעותית ביותר של ממשלות מיעוט, כמובן העובדה שהן נתונות בסחטנות, אבל הרבה פעמים זו בעיה של הממשלה ופחות של הציבור. כי סחטנות פוליטית פירושה הרבה פעמים שחברי כנסת מצליחים להשיג לציבור הישגים שלא הצליחו עד היום. אנחנו מאוד צינים כלפי זה ומתייחסים לזה בבוז, כי לכולנו חשובה הקופה הציבורית, אבל לפעמים יש לזה גם צדדים חיובים. כל מיני מהלכים שבסוף הם דואגים לאדם בקצה, זה לא שהחבר כנסת מקבל את הכסף הזה לכיס שלו, ואגב גם הרשימה המשותפת, יש כמובן ויכוח ציבורי מאוד מאוד גדול על מה גבולות הלגיטימיות של ההישענות עליהם, אבל יש פה מפלגה שהמון שנים לא הצליחה להביא הישגים משמעותיים לציבור שלה, שבהמון דברים נותר מאחור. אז עבורם, עבור הציבור שלהם, ולדעתי עבור החברה הישראלית כולה, כי ככל שהחברה שוויונית יותר, זה כמובן צודק וחשוב לכולם, אז יש פה גם הזדמנות מבחינת הציבור, ולא רק פתח לשוד הקופה הציבורית.
נכון מאוד. דרך אגב, גם ממשלת המיעוט של רבין נחשבת עד היום כאחת הממשלות שהכי פיתחה את הציבור הערבי בהיבטים של רווחה, תשתיות, חינוך ודיור, בין היתר כיוון שהיא הייתה זקוקה לרשת הביטחון של מד"א וחד"ש, הסיעות הערביות באותה תקופה, ובאופן כללי, לא רק בישראל, אלא גם בעולם. יש ציבורים שמתקשים מטעמים כאלה או אחרים, שהמפלגות שמייצגות אותם מתקשות מטעמים כאלה או אחרים, להצטרף לממשלה ממש. הדרך העיקרית של אותם ציבורים להשתתף בתהליכי קבלת ההחלטות בממשלה ובפרלמנט, זה באמת לתמוך מבחוץ בממשלת מיעוט. ובמובן הזה, תמיכה, אפילו תמיכה חלקית של הרשימה המשותפת בהחלטות ספציפיות של הממשלה, בהחלט זו דרך של הציבור הערבי לייצג את עצמו במוקדי קבלת ההחלטות. דרך אגב, זה יכול להיות נכון גם לגבי המפלגות החרדיות. ואנחנו שומעים קולות כאלה בתוך המפלגות החרדיות שעוד לא התגבשו למעשה ממש, שהם יתמכו בממשלה בהחלטות ספציפיות שיכולות לקדם את הציבור החרדי או בתמורה לקידום האינטרסים של הציבור החרדי. אז נכון, כל סחטנות שהיא לא סחטנות אישית לגמרי לטובת האינטרסים הספציפיים של חבר הכנסת, היא סחטנות שיש לה גם תועלת חברתית בכך שהיא תורמת לייצוג ולאינטרסים של קבוצות חברתיות, בדרך כלל קבוצות חברתיות מהפריפריה.
כן, כל עוד כמובן זה נעשה בגבולות המדיניות של הממשלה והיכולות הכלכליות שלה, יש לזה חסרונות רבים, אבל יכולים להיות לזה כאמור גם יתרונות. אז בואו ננסה רגע להבין מה בכל זאת אפשר ומה לא. ראשית התקציב, אני חושבת שאם הממשלה הזאת תשרוד, זה יהיה האתגר המרכזי שלה, העברת תקציב המדינה, ובניגוד למה שנהוג לחשוב, לא דרושות כאן 61 אצבעות מצד אחד, כך שעל פניו יש לקואליציה סיכוי להעביר את זה. מצד שני, העברת תקציב היא כמו הבעת אמון בממשלה, זאת אומרת, היכולת של הקואליציה לגייס לכך מפלגה אופוזיציונית או חבר כנסת מאופוזיציה היא נמוכה ביותר.
נכון. אני אישית מתקשה לראות את חברי הרשימה המשותפת תומכים בממשלה ממש בחוק התקציב, כיוון שכפי שציינת מדובר בהצבעת אמון והם לא, כנראה לא יעשו את זה, אבל הם יכולים להימנע. ואם הם נמנעים, זה מספיק כדי להעביר את התקציב. עכשיו, כיוון שתקציב יש לו חלקים בולטים שהם באמת אזרחיים חברתיים, וכיוון שהציבור הערבי באמת משווע לתקציבים, ויש הרבה מה לעשות בכל מה שנוגע לתקציב המדינה, ושיפור מצבו וההשקעה בתשתיות, ברווחה, בחינוך של הציבור הערבי, אני חושב שזה מכשול שאפשר לצלוח אותו.
אני חולקת עליך, אני חושבת. אני, שוב, עוד מוקדם לדעת, אבל אני רואה שהקו גם של סילמן וגם של המשותפת כרגע, הוא באמת לשפוט לגופו של עניין, מה שמתאים להם, מה שלא מתאים להם, אבל בהצבעות פוליטיות, קריטיות, הם הבטיחו למשל בפיזור הכנסת, לתמוך בפיזור הרשימה המשותפת, ואנחנו רואים שגם סילמן, לדוגמה, לא מוכנה לתמוך במינוי מחדש של מתן כהנא, אז אם אני רואה את הקו שבינתיים הם מסרטטים, שוב, יכול להיות שזה ישתנה, אז הוא אומר, ביומיום של הכנסת, באמת מה שטוב לציבור שלנו ומה לא, אבל ברגעים פוליטיים קריטיים, ודאי להפיל, כך שלדעתי זה יהיה אתגר מאוד מאוד גדול. מסכימה איתך שהכל פתוח כבר ראינו, אבל זה יהיה אתגר גדול.
בהצבעת האמון בממשלה, את בוודאי זוכרת שאחמד טיבי בהתחלה נמנע, כשלא היה ברור שלממשלה יהיה רוב. כלומר, בהצבעה הכי קריטית על הקמת הממשלה, הוא כן הסכים להעניק לממשלה רשת ביטחון. ייתכן שהוא לא יחזור על הצעד הזה, אבל הוא עשה את זה בעבר בממשלה הנוכחית.
אוקיי, אנחנו ימים יגידו האם הם יצליחו או לא יצליחו להעביר תקציב, זה לא יהיה פשוט, וגם נשאלת השאלה אם חברי הכנסת מהימין יסכימו להישען על המשותפת בעניין הזה, דווקא זה לדעתי אתגר יותר פשוט לעבור, כי כמו שאתה אומר, יוכלו פשוט לומר, הם החליטו לתמוך או לא לתמוך וכדומה, אבל כך או כך זה יהיה אתגר מאוד מאוד גדול. בוא נדבר לגבי חקיקה של היומיום, חוקי יסוד, אנחנו יודעים שאפשר להעביר היה ומדובר בחוק חדש, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו לדוגמה, עבר עם 32 תומכים בלבד, עסקנו בזה פה בפודקאסט בעבר, אבל יש לא מעט מהלכים אחרים שנוגעים לחוקי יסוד, שבהם כן צריך 61 אצבעות, וזה כבר הרבה יותר מסובך.
נכון, חלק מחוקי היסוד בישראל משוריינים ברוב של 61, חלק לא משוריינים, יש חוקי יסוד שסעיפים מסוימים בהם משוריינים, למשל חוק יסוד הכנסת לא משוריין באופן כללי, אבל סעיף 4 שקובע שהבחירות יהיו חשאיות, שוויוניות וכן הלאה, כן משוריין. אין ספק שלהעביר סעיפים משוריינים כאלה יהיה יותר קשה, אבל גם חקיקה רגילה וגם חוקי יסוד שאינם משוריינים, עדיין הקואליציה תהיה חייבת לגייס איזושהי תמיכה פעילה או בהימנעות מצד או הרשימה המשותפת או סילמן או אחרים. בנוגע לחוקי יסוד, אני רוצה כן להדגיש בעיה נוספת שיש לממשלה הנוכחית. הממשלה הנוכחית בתוכה מאוד מאוד מפוצלת. קודם כל מבחינת הגודל שלה, 8 סיעות, וגם מבחינת הפערים האידיאולוגיים, הפערים האידיאולוגיים בין מרץ לבין ימין הברורים, שלא לדבר על רעם. וזה באמת מה שהופך את התפקוד של ממשלת המיעוט הזאת לעוד יותר בעייתי, בעיקר בכל מה שנוגע לעניינים באמת מהותיים כמו חוקי יסוד. העובדה שהיא בעצמה מתקשה לקבל החלטות.
אז לפני שניגע רגע בהיבטים הרחבים יותר של הדגם הזה ואיך הוא מתנהל בעולם, בוא נסכם באמת רק את הייחודיות של הממשלה הזו. היא ממשלה מאוד הטרוגנית, זה לא שמדובר באמת על בלוק נתניהו, שפה ושם צריך להשיג עוד איזה תמיכה מבחוץ, גם בתוך הממשלה עצמה יש לא מעט חריקות וחיפופי ידיים שהם משמעותיים מאוד. יש לנו כאן ממשלה שמתנהלת בלי רוב, בלי רשת ביטחון קבועה באופוזיציה, וזה מודל מאוד מאוד מאתגר לנהל לאורך זמן, בייחוד כשאנחנו יודעים שהאופוזיציה הזו היא אופוזיציה מאוד מאוד לוחמנית, לא מוכנה לשתף פעולה עם הקואליציה בשום נושא, גם לא בחקיקה חברתית, ולכן זה דגם מאוד 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 מאתגר וקשה לניהול. אז אם אנחנו עושים רגע זום אאוט, קודם כל, האם אתה רואה בממשלה כזו ממשלה מוסרית, נורמטיבית, או שאולי היא איבדה את הלגיטימיות שלה כשהיא איבדה את הרוב שלה?
אז קודם כל, הממשלה הזאת קמה ופועלת בהתאם לחוקי היסוד של מדינת ישראל, ובמובן הזה היא בוודאי לגיטימית ובוודאי חוקית ב-100%. היא קמה בהסתמך על מנדט שהנשיא הטיל, בהסתמך על חוק יסוד שאפשר הקמת ממשלת חילופים, בהסתמך על הצבעת אמון בכנסת. מעבר לזה, אפשר להחליף אותה אם האופוזיציה תגבש רוב אלטרנטיבי של 61 חברי כנסת שיתמוך בממשלה חלופית. היא תוחלף. אם האופוזיציה תגבש רוב של 61 חברי כנסת שיתמכו בהתפזרות הכנסת, הכנסת תתפזר. אז הממשלה הזאת פועלת לפי כל החוקים של המדינה.
עכשיו, גם בחקיקה היא לא יכולה להעביר חוק בלי רוב. זאת אומרת, גם אם אין לה רוב באופן עקבי, היא לא תוכל לעשות שום מהלך שלא ישקף רוב בציבור.
נכון.
רובם.
נכון, בוודאי. עכשיו נשאלת השאלה האם באופן כללי הדגם הזה של ממשלת מיעוט הוא דגם לגיטימי, והמחשבה המקובלת היום בפוליטיקה בעולם ובקרב מדעני מדינה בעולם, זה שמדובר בדגם לגיטימי לחלוטין, משלוש סיבות. דבר ראשון, הדגם הזה קם בכל מדינה בהתאם לחוקי אותה מדינה, אין כאן הפרת חוק. שנית, לא רק בישראל, אלא גם בעולם נהיה יותר ויותר קשה להקים ממשלות רוב, בגלל אותה תופעה שקיימת בישראל של הכיתוב והפיצול הפוליטי ועליית כוחות קיצוניים, קשה יותר לגבש רוב שיתמוך בהקמת ממשלה חדשה, ולכן הדגם של ממשלות מיעוט נעשה יותר ויותר נפות. ואם הברירה היא בין הקמת ממשלת מיעוט לבין אין ממשלה, כמו שהיה בישראל אחרי בחירות 2019 פעמיים, ברור שהדגם היותר לגיטימי והיותר סביר לניהול המדינה זה הקמת ממשלת מיעוט. ודבר שלישי, בישראל, כמו כל מדינה אחרת, אפשר להחליף את הממשלה או להפיל אותה באמצעות הצבעת אי אמון. זו לא ממשלה ששולטת אך ורק מכוח השלטון, אלא מכוח איזשהו תמיכה מסוימת לפחות שיש לה בפרלמנט.
אז אם אתה מדבר על סיטואציה שלמעשה היא הולכת ונהיית נפוצה יותר בעולם, וגם אגב, אם יהיו בחירות ותקום ממשלה, אני לא יודעת כמה היא תהיה רחבה ויציבה, אנחנו כבר כמעט 4 שנים בסיטואציה הזאת. איך זה משנה בכלל את כל מודל העבודה בפרלמנט שלנו? הרי יש לזה גם השלכות רוחביות יותר.
נכון. קודם כל צריך שוב להדגיש את העובדה שממשלת מיעוט יכולה, והיא בדרך כלל ממשלת מיעוט לא טהורה, כזו שמסתמכת על תמיכה מבחוץ, ואז היא כן יכולה לתפקד בקלות רבה יותר. יש ממשלות מיעוט טהורות, אבל הן יותר נדירות. בקנדה למשל הדגם הזה היה נפוץ בעבר. עכשיו, ממשלת מיעוט, גם אם היא נהנית מתמיכה חיצונית, קשה לה יותר להעביר חקיקה בפרלמנט. זה ברור, זה קורה בישראל, זה קרה גם בעולם. ואז הנטייה הטבעית של הממשלה היא ללכת יותר לכיוון של מה שאנחנו קוראים לו חקיקת משנה, כלומר במקום חקיקה ראשית בכנסת שאותה קשה להעביר, חקיקה באמצעות נהלים, צווים, תקנות של שרים ומשרדי ממשלה וכן הלאה.
למרות שאני מניחה שגם ככה השר שיכול להעביר משהו בתקנה יעדיף תקנה על חקיקה, זה גם ככה כאב ראש גדול.
נכון, ובכל זאת יש בישראל תופעה שנובעת מסיבות באמת היסטוריות ותרבותיות ומשפטיות שלא ניכנס אליהן כאן, שמכונה חקקת יתר. כלומר, בישראל נוטים לחוקק היבטים של מדיניות וקבלת החלטות שבמדינות אחרות ובמצב נורמלי היו מועברים בתקנות, בצווים ובנהלים. אז במובן הזה ייתכן שאם הממשלה תקדם איזושהי דיאטת חקיקה, כלומר פחות חקיקה בכנסת ויותר צווים, נהלים ותקנות, זה יהיה חיובי. צריך להגיד שיש גם חיסרון מסוים בחקיקת משנה, כיוון שהפיקוח של הכנסת עליה מצומצם יותר. פשוט בישראל אנחנו בכיוון הקיצוני השני של יותר מדי חקיקה. אז דווקא איזון וקצת פחות חקיקה ויותר החלטות וביצוע מדיניות של הממשלה, זה יכול להיות משהו חיובי.
כן, אחד הדברים המשמעותיים, אגב, זה פשוט ליישם החלטות שכבר התקבלו, גם בכל מה שקשור למימוש תקציבים, וגם בכלל החלטות ממשלה והחלטות אחרות שהתקבלו, וכרגע הרבה פעמים מזניחים אותם, פשוט רצים לחקיקה הבאה. אז כן, יש לזה השלכות, אבל אין ספק שיש גם חסרונות, ובראשם החסרון המרכזי שכבר דיברנו עליו, והוא למעשה הסחטנות וחוסר הוודאות שקיים בממשלה, ועולמות תוכן שלמים שלא יכולים להתקדם, שזה כמובן החיסרון הכי מרכזי של ממשלת מיעוט, כמו למשל חקיקות דת ומדינה, שהיו, הנה ממש על הסף, ועוד רגע היו אמורות לעבור, והנה עכשיו הם נבלמות. זה כאמור החיסרון המרכזי של ממשלת מיעוט, בנוסף כמובן לחוסר היציבות הפוליטית.
ארץ ישראל, המוכרת לנו היום, על נופיה, עתיקותיה והיושבים בה, היא תוצאה של אלפי שנות היסטוריה. ומעטים האירועים שהשפיעו באופן עמוק כל כך על הארץ ועל ההיסטוריה היהודית, כפי שהשפיע עליהן חורבן בית המקדש השני. סדרה חדשה בהגשתי, בשם שורשים עמוקים, מסע אל ההיסטוריה בתקופת בית שני ולאחריה, סוקרת את האירועים וההתרחשויות שהובילו לחורבנם של ירושלים ובית המקדש והשינויים שהתחוללו בעקבותיהם. הצטרפו אליי ואל מיטב הארכיאולוגים והחוקרים של רשות הטבע והגנים, רשות העתיקות ומשרד המורשת, למסע בין 12 פרקים אל האירועים ששינו את ההיסטוריה היהודית לתמיד. שורשים עמוקים, סדרה חדשה על ההיסטוריה של תקופת בית שני ולאחריה. זמינה להאזנה בכל אפליקציות הפודקאסטים.
אז בואו נדבר קצת על מה שקורה בעולם. עד כמה זה נפוץ, הדגם הזה של ממשלות מיעוט?
אז הדגם הזה, כמו שציינתי, הוא נפוץ, והוא הופך להיות יותר ויותר נפוץ. הוא עדיין לא הדגם המקובל, זה לא ברירת המחדל, אבל מחקר שבדק דמוקרטיות באירופה בין 1945 ל-2010, מצא שבשנים האלה כ-35% מהממשלות שקמו ופעלו, היו ממשלות מיעוט. כלומר, מדובר במיעוט נכבד ומרשים ביותר. בחלק מהדמוקרטיות, ממשלת מיעוט זו ברירת המחדל, זו הממשלה הנפוצה ביותר בספרד, בשוודיה, בנורווגיה, בדנמרק, ברומניה לאחרונה. זה הדגם המקובל. כיום יש ממשלות מיעוט במדינות האלה, בנוסף לקנדה, לסלובניה, למדינות נוספות. ואני שוב רוצה להדגיש שברוב המדינות האלה מדובר בממשלות מיעוט לא טהורות, כלומר ממשלות שנתמכות מבחוץ על ידי מפלגות נוספות. כשחוקרים בודקים ככה מבחינה אמפירית את התפקוד של ממשלת מיעוט, אז הם מוצאים שמבחינת תפקוד ומשילות מדובר בממשלה שמתפקדת לא פחות טוב מאשר ממשלת רוב, שוב בעיקר ממשלה שזוכה לתמיכה מבחוץ. מבחינת יציבות, כלומר היכולת של ממשלות כאלה לשרוד לתקופת זמן ממושכת, אז כן, ממשלות מיעוט קצת פחות יציבות מממשלות רוב, זה נכון, אבל צריך להגיד שיש הבדל בין ממשלות מיעוט שונות. כן, ממשלת מיעוט שנתמכת מבחוץ יותר יציבה מממשלת מיעוט שלא נתמכת מבחוץ, ממשלת מיעוט שיש בה פחות מפלגות יותר יציבה מממשלת מיעוט שיש בה הרבה מפלגות. אבל מעל כל זה צריך להגיד שבישראל סברנו מחוסר יציבות קיצוני בשלוש השנים האחרונות, שאין לו שום קשר לממשלת מיעוט או לא ממשלת מיעוט. הממשלה הקודמת של נתניהו וגנץ הייתה ממשלת רוב מרשים, היא קמה בתמיכת 73 חברי כנסת והתפרקה תוך פחות משנה, כשהיא גם לא הצליחה ממש לתפקד כשהיא הייתה ממשלה. אז קשה להאשים את חוסר המשילות או את חוסר היציבות בישראל בכך שיש או אין ממשלת מיעוט.
ברור. אתה מעז להתנבא כמה זמן העסק הזה יכול לשרוד?
אני לא מעז להתנבא, אני רק יכול להגיד שבמידה רבה הכל תלוי בעיקר ברשימה המשותפת, ושוב, אני לא מצפה ולא חושב שהרשימה המשותפת תחתום על הסכם קואליציוני עם ממשלה כמו רעם. השאלה היא אם היא תנהל פוליטיקה עניינית ותדון בינה לבין עצמה על כל הצעת חוק ותחליט שהיא תומכת בהצעות חוק מסוימות, שוב, יותר חברתיות, אזרחיות, כלכליות, או לא תומכת בהצעות חוק אחרות. דרך אגב, אם זה יקרה, הממשלה הזאת תתנהל קצת בדומה דווקא לדגם ההפוך לממשלת מיעוט, שזו ממשלת אחדות מאוד רחבה. כי גם ממשלת אחדות מאוד רחבה, בגלל שהיא כוללת הרבה מפלגות מהרבה מקומות שונים על פני המפה הפוליטית, מתקשה להעביר החלטות שבמחלוקת. היא מתמקדת בהעברת החלטות שהן מאוד מאוד בקונסנזוס. אז זה מצחיק, אבל במובן הזה ממשלת מיעוט דומה קצת לממשלת אחדות מאוד רחבה.
אז גם אני לא אתנבא, אני לא יודעת להגיד כמה זמן זה ישרוד. אני כן יכולה לומר שאני חושבת שהמצב הפוליטי הנוכחי מתחיל לשחוק את המעמד של החברות בקואליציה. בסך הכל הציבור לא מעוניין לראות סוג כזה של ממשלה, שכל שני ורביעי צריכה להילחם על הקיום שלה. גם התחושה שהכל על הקצה וכל רגע זה יכול להתמוטט, גם היא יוצרת דינמיקה מאוד מאוד בעייתית, גם מבחינת השיח הציבורי, שכל אחד מושך לכיוון שלו, וגם זו כאמור תופעת לוואי קצת פחות רצויה. אז דוקטור אסף שפירא, ראש התוכנית לרפורמות פוליטיות במכון ישראלי דמוקרטיה, תודה רבה שהערת את עינינו.
תודה רבה לכם.
זה היה מעניין מאוד. וכעת, כמו שהבטחנו, כמה שאלות תשובות ששלחתם לי על הספר, למי שמעוניין. וקודם כל, תודה גדולה למי שכבר רכש, ואפילו הספיק לקרוא ולהגיב לי. ריגשתם אותי מאוד, ובאמת המון המון תודה. זה היה, אני חושבת, אחד השבועות הכי מרגשים בחיים המקצועיים שלי. אז כאמור, למי שככה מתעניין, מתלבט ולא בדיוק מבין על מה מדובר, הספר עוסק באיך עובדת הפוליטיקה ב-2022, מה החזון העדכני של המחנות הפוליטיים, איך משחקים לנו עם התודעה בעידן הניו-מדיה, מהם הגוונים השונים בפוליטיקה הערבית והחרדית, ועוד עשרות סוגיות שעסקנו בהם כאן בפודקאסט, כולל כמובן העדכונים הנדרשים, ומשפיעות על החיים שלנו פה. שאלו אותי לא מעט האם אני מביעה בספר את העמדות הפוליטיות שלי, האם הוא מאוזן מבחינה פוליטית. התשובה היא שלא, אני לא מביעה, וכן, הוא כן מאוזן, הוא מביא את עמדת הימין, את עמדת השמאל, את עמדת המרכז, את עמדת הפלסטינים, למשל, את התפיסות ואת החזון, וגם מרועיינים ומומחים כל הקשת הפוליטית, גם בפוליטיקה וגם בעיתונות. שאלו אותי הרבה מאזינים, האם מי שהזין כבר לפרקים של הפודקאסט, יש כאלה מכם שכתבו לי אפילו אם כבר הזנתי כמה פעמים, האם הם, האנשים אלה ייהנו מהספר. אני לא אעיד על עצמי, כי לשמחתי כבר יש מאזינים ולא מעט שקראו, ואומרים שזה בהחלט היה להם מאוד מאוד רלוונטי, גם סידר להם את הרעיונות המרכזיים, וגם הצליח להוסיף דברים חדשים, אז אני מקווה שגם אתם תרגישו ככה. שאלו אותי אם הוא כתוב בצורה של רעיונות, כמו בפודקאסט, זאת אומרת, דפנה נקודותיים, אסף נקודותיים, לא, הוא כתוב כספר רגיל לכל דבר ועניין. נשאלתי גם במה הוא שונה מהספר של עמית סגל, הייתה לנו שנה ברוכה בהרבה מאוד ספרים פוליטיים, אז האמת שאין לנו אפילו מילה אחת חופפת, הספר של עמית עוסק בהחלטות פוליטיות של ראשי ממשלה לדורותיהם, ובאווירה הפוליטית שהייתה סביבן וכדומה, שלי הוא לא סקירה היסטורית, הוא מורה נבוכים עדכני לפוליטיקה שלנו היום, כאמור, איך היא עובדת, איך היא מתנהלת וכדומה. שאלו אותי גם כמה עמודים יש בו, אז יש 304, ובעיקר איפה אפשר להשיג, אז כרגע הספר כבר בחנויות הספרים ברחבי הארץ, בסטימצקי, בצומת ספרים, באפליקציה של עברית. לדעתי עדיין הכי נוח באתר של ידיעות ספרים, כי יש שם קוד קופון לעוקבים של הפודקאסט ולעוקבים שלי ברשתות החברתיות, תחת המספר 6991, אנחנו גם נשים לינק לרכישה בהערות של הפרק, אבל אתם יכולים למצוא את זה בכל הרשתות החברתיות שלי, בדרך כלל בציוץ נעוץ. וכאמור, אני מקווה שתהנו גם מהספר, שתתרמו ממנו, ושאני אצליח לחדש ולפתוח לכם את הראש גם בנושאים הפוליטיים היותר ככה מורכבים. ושאלה נוספת שאני שאלתי על ידי המאזינים, האם יהיה בקרוב איזושהי השקה או אירוע מאזינים? אנחנו חושבים על זה, אנחנו עוד בטירוף של ההשקה, ובכל זאת גם מנסים לשמור על קצב רגיל של פרקים, אבל כן, יש לנו מחשבות כאלה, וזה בתכנון. אז עד כאן, עושים פוליטיקה להפעם. תודה לצוות של עושים היסטוריה, להדס דרוקר, עורכת התוכנית ומנהלת הדיגיטל, לרן לוי, העורך הראשי, לדני תימור, המנהל העסקי, ולאביב שם טוב, סמנכ"ל התפעול. תודה רבה גם למתן בר, התחקירן שלנו, ולנתי צנני, שפועל מאחורי הקלעים. אתם מוזמנים להזין לפודקאסט בכל אפליקציות הפודקאסטים, וגם באפליקציה של עושים היסטוריה, יכולים גם לעקוב אחרי ברשתות החברתיות, לקבל עדכון בכל פעם שיוצא פרק. זהו, תודה, ונפגש בפרק הבא.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו בעושימהיסטוריה.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה מחנות האפליקציות של אנדרואיד.